עירובין, דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים ההוא מבוי עקום דאבה בנערדיה. כשיש שאלה בהלכה, יש הרבה רבנים את מי לשאול. אסור לאדם תמיד ללכת לשאול את הרב שמקל בכל נושא. פעם הרב הזה שמקל בנושא זה, ופעם שואל רב אחר שהוא יודע שהוא מקל בנושא אחר. וכן, לא כל פעם לשאול את הרב שמחמיר. אדם צריך לעשות לעצמו איזושהי הנהגה, ללכת באיזושהי קהילה, איזושהי עדה מסוימת, לפי המערכת הרבנית של אותה קהילה, ותמיד ללכת ולפסוק באופן עקבי, לפי הפסקי ההלכה של אותה העידה. אבל אדם שתמיד מחפש את הקולות, או שתמיד מחפש את החומרות, התואר שתכף הגמרא תיתן לו, הוא לא תואר כל כך טוב. אבל לפני כן הגמרא מספרת, ההוא מבוי עקום דאבה בנערדיה. בעיר נערדיה היה מבוי, שהוא היה עקום. אז הפירוש הפשוט מבוי עקום, שיש רשות הרבים, ומרשות הרבים יש פנייה שנכנסים לתוך מבוי, שפתוחים לו חצרות. אתה הולך עד סוף המבוי, יש שם הקיר, אתה פונה, והולך עד הסוף, ומגיע לעוד רשות הרבים. זה נקרא מבוי עקום. אמנם זה לא בזווית, אבל זה פתוח מרשות הרבים אחת לרשות הרבים אחרת, רק צריך לפנות באמצע המבוי לעשות פנייה כדי להגיע לרשות הרבים האחרת, בסוף אותה פנייה. בנערדיה, לפי איך שמתבאר בדברי רש"י, המבוי עקום היה עם שתי עקמומיות, זאת אומרת, נכנסים לתוך המבוי, הולכים עד הסוף, ואז עושים פנייה אחת, הולכים שם עד הסוף, ואז יש פנייה נוספת, כמו מין צורת חטא כזאת. והשאלה שנשאלה, איך אפשר להתיר לטלטל בתוך אותו מבוי? הדרך לנתח את השאלה מתחילה קודם כל שצריך לדעת מה הדין של מבוי עקום. האם זה נקרא מבוי סתום? דהיינו שזה נחשב כמו שיש רק פתח אחד לרשות הרבים והפתח השני סגור עם מחיצה. כי בפועל הוא הרי... אם אתה תלך ישר מרשות הרבים לכיוון המבוי, בסוף המבוי יש מחיצה, רק שיש פנייה לכיוון אחר. או שנאמר לו, זה נקרא מבוי מפולש, שהוא פתוח משני הצדדים שלו לרשות הרבים. כי אמנם, בשביל להגיע לרשות הרבים צריך לפנות כמה פניות או פנייה אחת, אבל בכל אופן, בסוף אתה מגיע, בסוף המבוי, לרשות הרבים. יש בזה ויכוח בין רב לבין שמואל. רב סובר שזה נחשב מבוי עקום, נחשב מבוי עקום. מפולש. שמואל לעומת זאת סובר שזה נחשב מבוי סתום. עכשיו, על הצד שזה מבוי סתום, אז קל מאוד להתיר אותו. מספיק בכניסה לעשות או לחי או קורה. וכן בצד השני, תעשה או לחי או קורה. זה נחשב כמו שתי מבואות סתומים. אבל אם זה נחשב מבוי מפולש, אז לא מספיק רק או לחי או קורה, אלא בצד השני צריך לעשות לפי שיטתו של רב, שהוא סובר כמו תנא קמא, כמו שמיד נראה, צריך לעשות צורת הפתח. זאת אומרת, צד אחד אתה עושה או לחי או קורה, אבל בצד השני אתה צריך לעשות צורת הפתח. ושמואל סובר כמו חנניה, שחנניה לפי דעת בית הלל אומר שלא מספיק לעשות צורת הפתח, אלא צריך גם לעשות שם דלת. טוב, אז איך מכריעים? מה עשו שם בנערדיה? החמירו מאוד. רמי עלי חומרי דרב וחומרי דשמואל. החמירו שם כמו שתי חומרות. מצד אחד החמירו כמו רב, מצד שני החמירו כמו שמואל. תכף הגמרא תפרט איזה חומרה החמירו כמו רב ואיזה חומרה כמו שמואל. ולכן המסקנה הייתה, הצריכו הדלתות. אתה צריך בזוויות לשים דלתות. זאת אומרת, אתה נכנס למבוי, אתה הולך עד הסוף, לפני הפנייה, בזווית איפה שהפנייה, היה, שמו דלת ממש, דלת שסוגרים ופותחים. אחרי זה אתה פונה לכיוון הפנייה, עד הסוף, יש לך פנייה נוספת. לפני הפנייה הנוספת בזווית, עוד דלת. החמירו פה חומרות כפולות ומכופלות. חומרה ראשונה, חומרי דרב. דאמר, תורתו של מבוי עקום, כמו מבוי מפולש, שפתוח משני הצדדים לרשות הרבים. נשאלת השאלה, ואמר רב, הלכה כתנא קמא. אז אם כן, יוצא שאם אתה פוסק כמו רב, תפסוק לגמרי כמו רב. הוא הרי סובר שגם במבוי מפולש לא צריכים לשים דלת. אתה יכול לשים סך הכל צורת הפתח. אתה שם קנה מצד ימין, קנה מצד שמאל וקנה על גביהם. זה מספיק. ובצד השני אתה שם או לחי או קורה. אבל לא צריך בצד הראשון לשים ממש דלת. אומרת הגמרא, פה הם החמירו כמו שמואל. דאמר, הלכה כחנניה, שבמבוי מפולש צריך לעשות דלתות. שואלת הגמרא, אז אם אתה הולך כמו שמואל, אז למה אתה רק מחמיר כמו שמואל? אז תקל גם כמו שמואל, ואמר שמואל שמבוי עקום בכלל לא נקרא מבוי מפולש, אלא תורתו כסתום, ואם כן, בעקמומיות לא צריך לשים שום תיקון. או כמו פירוש אחר ברש"י, מספיק לשים שם לחי. אומרת הגמרא, פה הם החמירו כמו רב, דאמר תורתו כמפולש. לכן כן צריכים לעשות ממש תיקון רציני בזוויות. אז הם החמירו, לא לשים את התיקון שרב אומר מספיק צורת הפתח, אלא אמרו לא, אם צריך לעשות תיקון כמו שעושים בדרך כלל במבוי מפולש, נעשה את התיקון ששמואל אומר שעושים במבוי מפולש, נשים דלתות. ומיד הגמרא מקשה. איך יכול להיות שאתה תמיד הולך כמו הרבנים שמחמירים? ומעבדינן כתרי חומרי? תמיד אתה מחמיר, בכל מחלוקת אתה תפסוק כמו הרב שמחמיר, וכי עושים דבר כזה? לא עושים דבר כזה. אז איך פה עושים? אז בהמשך, הגמרא מתרצת על זה שני תירוצים. תירוץ אחד, שרב בעצמו מודה שמורים הלכה למעשה לאנשים במבוי מפולש לעשות כמו שמואל, כן לשים דלת, ולכן שמו דלת. ולפי הדעה השנייה שצוברת שרב גם מורה לכולם שלא צריך לשים דלת, אלא מספיק לעשות צורת הפתח. אז איך כאן אנחנו החמרנו מצד אחד כמו שמואל? התשובה היא, שמתי אנחנו אומרים שאסור להחמיר כמו כל החומרות של כל הרבנים? דווקא כשהחומרה סותרת. תכף הגמרא תביא לזה דוגמה. אתה לא יכול מצד אחד להחמיר פה, מצד שני להחמיר שם, כששתי החומרות שלך סותרות. אבל כאן זה לא סותר. לגבי השאלה, האם מבוי עקום נחשב מבוי מפולש או לא? הוא פוסק כמו שמואל שזה נחשב, הוא פוסק כמו רב שזה נחשב מבוי מפולש. ולגבי השאלה איך מתקנים מבוי מפולש, פה הוא פוסק כמו שמואל שצריך דלת. זאת אומרת, זה שתי שאלות שלא סותרות. זה שתי התירוצים שהגמרא מתרצת בסוף, אבל בינתיים אנחנו כבר מרוויחים את ההוכחה שאי אפשר להגיד שאני מחמיר כמו כל החומרות. איפה מוצאים את זה? והתניה, לעולם הלכה כבית הלל. כשיש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, פוסקים הלכה כמו בית הלל. ובכל זאת, הרוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה. תכף הגמרא תשאל איך עושה, הרי הלכה כבית הלל. אם הוא רוצה לעשות כדברי בית הלל, פשוט שהוא עושה. אבל אם אחד רוצה לעשות את כל הדברים להקל, מכולי בית שמאי ומכולי בית הלל, מה התואר שמכתירים בו אותו? רשע. מצד שני, אדם שמחפש תמיד רק להחמיר, זה גם כן לא תואר כל כך טוב. מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר אקסיל. זה גם לא תואר כל כך טוב, אמנם זה יותר טוב מרשע. מוטב יהיה אדם שותה כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום כתוב. אבל זה גם לא טוב. אקסיל בחושך הולך, זה לא חוכמה ככה. אלא, איך נוהגים? אי כבית שמאי, לך עד הסוף, כמו מנהג העדה של בית שמאי, ככולהון וכחומרהון. ואי כבית הלל, ככולהון וכחומרהון. עכשיו, תסביר לי קודם כל את הברייתא, לפני שבכלל נתחיל להוכיח מפה לכאן ולשם. הגוף הקשיא. בתחילה אמרת, לעולם הלכה כבית הלל. מה יותר פשוט מזה? הלכה כבית הלל. ועד הרמרה אתה רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה. איך? הרי הלכה כבית הלל. לא קשיר. הלכה כבית הלל זה בסוף, אבל בהתחלה עדיין לא היה תמיד הלכה כבית הלל. כאן, שמי שרוצה לעשות כמו בית שמאי, מדובר לפני שנפסקה הלכה כבית הלל. מתי נפסקה הלכה כבית הלל? יצא בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל, ככה הגמרא מביאה בהמשך בדף י' ג' עמוד ב'. יצא בת קול מן השמיים, הלכה כבית הלל. ולכן, מאז ששמענו את הבת קול הזאת, אנחנו פוסקים תמיד כמו בית הלל, כמעט תמיד. אבל ברגע שעדיין לא היה בת קול, לפני הבת קול, כאן קודם בת קול, הרוצה לעשות כבית שמאי, יכול לעשות כבית שמאי. אז זה מה שאומרת הגמרא, כאן קודם בת קול, כאן לאחר בת קול, שנפסקה הלכה כבית הלל, חייבים לפסוק כמותם. הסבר נוסף, איך יכול להיות שאפשר לפסוק בכל זאת כמו בית שמאי, למרות שכבר יצא בת קול הלכה כבית הלל, והיא בית אימה. לאחר בת קול, גם מה שאמרנו שהלכה כבית הלל וגם מה שאמרנו שמי שרוצה לעשות כמו בית שמאי, שניהם נאמרו אחרי שכבר יצא בת קול שהלכה כבית הלל. ואם כן תשאל, בת קול ירדה מן השמיים ואמרה הלכה כבית הלל, אז איך רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה? ורבי יהושע היא דלא משגח בבת קול. מה שכתוב שמי שרוצה לעשות כבית שמאי אפילו אחרי שיצא בת קול שהלכה כבית הלל, הרשות בידו, זה לפי דעתו של רבי יהושע שאמר, לא משגיחים בבת קול. הגמרא מספרת, מעשה נורא, במסכת בבא מציע, דף נ"ז, היה ויכוח בין החכמים לבין רבי אליעזר. ורבי אליעזר אמר לכל החכמים, אל תתווכחו איתי, אני אוכיח לכם שהלכה כמותי. אחרי שהוא ניסה להוכיח, כמובן בדרכים רגילות, והם לא השתכנעו, הלך אמר להם, קורות בית המדרש יוכיחו. קורות בית המדרש התחילו לנטות וכמעט נפלו. קם רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מתווכחים זה לזה בהלכה, אתם מה אתם מתערבים? אז הקורות לא ידעו מה לעשות. להזדקף הם לא יכלו מפני כבודו של רבי אליעזר, שאמר קורות בית המדרש יוכיחו. וליפול לגמרי הם לא יכלו מפני כבודו של רבי יהושע, אז הם נשארו ככה עקומים. ואחרי זה רבי אליעזר ניסה להוכיח עם עוד דברים, עם עץ, עם אמת המים. בסוף אמר להם רבי אליעזר, נשתמש בנשק הכי הכי חזק. בת קול תוכיח. יצא בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. אמר רבי יהושע, מיום שניתנה תורה לישראל, התורה כבר לא בשמיים. לא בשמיים, היא אומר הפסוק. אלא מה שהחכמים פוסקים בעולם הזה, ככה צריכים לקבל גם בשמיים. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי. בכל אופן, לפי רבי יהושע, לא משגיחים בבת קול. אז לכן, מי שרוצה לעשות כמו בית שמאי, עושה. והיא בית אימה. זה נכון, נפסקה הלכה כבית הלל. מה פירושים כן, הרוצה לעשות כבית שמאי עושה? זה לא ממש כבית שמאי, אלא, החיקה אמר, מה הוויכוח המפורסם ביותר, הראשון אפילו, כמעט הראשון, המחלוקות הראשונים שהיה בהיסטוריה, זה המחלוקות של בין בית שמאי לבין בית הלל. אז כל אחד אם משכחת רי תנאי, אתה מוצא מחלוקת בין שתי תנאים, או ותרי אמוראי, שתי אמוראים, דפליגי הדדי, יש להם מחלוקת ביניהם, כאין המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, זה סמל, המחלוקת בית שמאי ובית הלל זה סמל כזה, כל מחלוקת שהיא. אז במחלוקת בית שמאי ובית הלל כבר בת קול הכריע הלכה כבית הלל, אבל אם אתה מוצא עוד מחלוקת בין שתי תנאים אחרים, או בין שתי אמוראים אחרים, לא להביד כיקולי דמר וכיקולי דמר, אל תחפש לאסוף את הקולות של כל הרבנים, לא. וכן, לא כחומרי דמר וכחומרי דמר, אל תאסוף את החומרות של כל הרבנים. אלא, או כקולי דמר וכחומרי אביד, או שתמיד תעשה עצמך רב ותסתלק מהספק, תלך עם ההנהגה הזאת, גם עם הקולות שלהם וגם עם החומרות שלהם, או כקולי דמר וכחומרי אביד, או שתלך עם בר פלוגתא עם זה שחולק, ותמיד תלך כמותו, גם בקולות וגם בחומרות. וכאן הגמרא חוזרת לשאלה, איך מצד אחד החמירו כרב, איך מצד שני החמירו כשמואל? כל מקום קשיא. אמר רב נחמן בר יצחק, האמת היא, כולי כרב עבדוע. זה שפסקו בנהרדעא, שהמבוי יקום, מצד אחד, תורתו כמפולש, כמו דעתו של רב, מצד שני אמרו, תשמע, אתה צריך לעשות פה דלת בזוויות. זה שצריך לעשות דלת בזוויות, גם רב מסכים שצריך לעשות. למה? אמר רב הונא, אמר בשם רב, אמנם הלכה כמו תנא קמא שמספיק צורת הפתח, בצד אחד וצד השני ילך יוקרה כמובן. אבל ואין מורין כן, אלא מורים הלכה כמו דעתו של חנניה לעשות דלתות, ולכן בנהרדעא עשו דלתות. ככה דעתו של רב נחמן בר יצחק, ככה דעתו של רב הונא בשם רב, הלכה ואין מורין כן. שואלת הגמרא, ולרב עדא בר אבא, שהוא גם אמר בשם רב, אבל הוא אומר משהו אחר, דאמר שההלכה הזאת, שמספיק צורת הפתח בזווית של המבוי יקום, זה הלכה במורין כן, אז מה יקלה ממר? למה החמירו בנהרדעא לשים דווקא דלתות כמו שמואל? אמר רב שיזבי, אין בעיה להחמיר כמו כמה רבנים, כל זמן שהחומרות האלה לא סותרות. כי לא עבדינן כחומרי דבטרי, מתי אנחנו לא מחמירים כמו החומרות של כמה רבנים? איך הדסטריה הדדי, כשהחומרה סותרת, כמו שנראה דוגמה לזה, ואז אנחנו אומרים, תשמע, או שאתה מחליט ככה, או שאתה מחליט אחרת, אתה לא יכול פה להחמיר כמו הדעה הזאת, ושמה להחמיר כמו הדעה ההפוכה, וזה סותר. דוגמה, כגון הדין של שדרה וגולגולת. בצד אחד, אם אתה מכריע הכרעה אחת, זה יוצא חומרה פה וכולה שם. דתנן, שדרה וגולגולת זה נידון בשני נושאים. נושא ראשון, לגבי תומת אוהל, שנזכה כולנו לחיים ארוכים. אבל כשחלילה יש מת בתוך אוהל, כל מה שבאוהל נטמע, תומת אוהל. אם יש רק חלק מן המת, חלק מן המת, אז לא תמיד הוא מטמא תומת אוהל, תלוי. עצם, אז אם הוא גודל של שדרה שלמה, אם זה שדרה שלמה או גולגולת שלמה, מטמא באוהל. אם חסר חוליה אחת, עדיין מטמא באוהל. אבל אם חסרים שתי חוליות, אז יש מחלוקת. דתנן, השדרה והגולגולת של מת שהם מטמאים באוהל, שחסרו, כבר הם לא מטמאים. וכמה חסרון בשדרה? כדי שהשדרה לא תטמא באוהל. בית שמאי אומרים, אם חסר שתי חוליות. אבל אם חסרה חוליה אחת רק, זה עדיין מטמא באוהל, אז פה הם מחמירים. ובית הלל אומרים, אם חסרה חוליה אחת, כבר זה לא מטמא באוהל. והם מקלים פה. ובגולגולת, גם כן. בית שמאי אומרים, כמלוא רוחב הנקב שנוקבים במקדח. ובית הלל אומרים, כדי שינטל מן החי וימות. ואם כן, יוצא, שינטל מן החי וימות זה פחות. זאת אומרת, יוצא שבית שמאי פה מחמירים, ובית הלל מקלים גם לגבי גולגולת. בסדר? אתה רוצה לפסוק כמו בית שמאי? להחמיר? מצוין. אז אם כן לעניין טריפה, אתה תצטרך להקל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אותה מחלוקת שיש בין בית שמאי לבין בית הלל בשדרה וגולגולת, לעניין טריפה. לפי בית הלל, בהמה שחסר לחוליה אחת, היא טריפה. זאת אומרת, שהיא לא יכולה לחיות בצורה כזאת הרבה זמן. ולכן גם אם ישחטו אותה שחיטה כשרה, הבשר שלה יהיה אסור באכילה, כי יש לזה דין של טריפה. לעומת זאת בית שמאי אומרים, לא, רק שתי חוליות היא נחשבת טריפה, אבל אם חסר לה רק חוליה אחת, היא כשרה. ואם אדם פה גם יחמיר, כמו בית הלל, זה נקרא כסיל בחושך הולך. כי אם אתה מחמיר כמו בית שמאי ואתה אומר, לגבי תומת אוהל, שאפילו אם חסר חוליה אחת, עדיין זה מטמא באוהל, עד שיהיו חסרים שתי חוליות, אז פה אתה גם צריך להגיד שאם חסרה חוליה אחת, הבהמה כשרה, היא לא טרפה. אז כאן באמת, זה דוגמה מצוינת לשתי מחלוקות, שאתה לא יכול תמיד להחמיר, או תמיד להקל. אתה צריך לקחת קו, או שאתה מחליט ששתי חוליות, זה נחשב כבר שדרה, רק אז זה נחשב שדרה בעייתית, אבל חוליה אחת שנחסרה, זה לא נחשב גם בשדרה. או שאתה מחליט שגם כשחוליה אחת חסרה, זה כבר נחשב גם בשדרה. צריך להכריע בזה. בעצם בנהרדעא, במבוי עקום שם, היית יכול לפסוק כמו שתי חומרות, כי הן לא סותרות. יש פה שתי ויכוחים. ויכוח אחד, האם אנחנו אומרים שמבוי עקום נקרא מפולש או לא, ומחלוקת שנייה, איך מתירים מבוי מפולש? זה שתי מחלוקות שלא סותרות בכלל. ולכן אפשר להחמיר כמו שתי החומרות. שאלת הגמרא, ואיך דסתרי הדדי לא עבדינן? כשאני מחמיר כמו שתי חומרות שהן סותרות אחת את השנייה, אני לא יכול להחמיר? מטיב רב משרשיא מברייתא, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג, כתף אתרוג מעץ של אתרוגים, באיזה תאריך? בראש חודש שבט, באחד בשבט. ונהג בו שני איסורים, נתן גם מעשר שני וגם מעשר עני. מה הסיפור פה? אז מאחורי הקלעים יש כאן איזשהו נושא שצריך להרחיב קצת. יש מחזוריות כזאת כל שבע שנים. והשנה השביעית זה כמובן שנת שמיטה. אחרי שנת שמיטה, שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית וכו'. זה נוגע לעניין הפרשת מעשרות. כשאדם מפריש מהיבול שברך אותו השם, התברך, תרומות ומעשרות, אז כל שנה, חוץ מכמובן שנת שמיטה שהוא מפקיר את כל השדה, הוא מפריש תרומה גדולה בוודאי נותן לכהן. מעשר ראשון בוודאי נותן ללוי. אחרי שהוא נתן תרומה גדולה ומעשר ראשון, מה הוא נותן אחר כך? נשארו לנו, מצד אחד יש את מעשר שני, שזה גם הבעלים יכול לאכול, וכל אחד יכול לאכול, וצריך רק לאכול את זה בתוך החומות של ירושלים העתיקה, כמו החומה העתיקה שהיה בזמן בית המקדש. ויש מעשר אחר שנקרא מעשר עני, שצריך לתת אותו לעניים. לא נותנים את שתי המעשרות, כל שנה נותנים מעשר אחר. הסימן הוא עבדה גו. בשנים של עבדה, דהיינו א', ב', ד', ה', נותנים מעשר שני. ובשנים של גו, ג' וו', שנה שלישית ושנה שישית, נותנים מעשר עני. יש אחד שנותן סימן לזכור באיזה שנים נותנים מעשר עני. גו זה שלישי ושישי, שבשיר של יום שאומרים בסוף תפילת שחרית, המזמור שם הוא קצר יותר מלשון עני. אז נותנים מעשר עני. לפי מה מחליטים מתי מתחילה שנה? אז באילנות, המשנה הראשונה מסכת ראש השנה כותבת, שלפי בית שמאי, ראש חודש שבט זה ראש השנה לאילנות. זאת אומרת, מה שאתה, כל מה שהיה עד א' שבט, נותנים עליו מעשר כמו שנה שעברה. מעשר שני או מעשר עני. ומי א' שבט והלאה, לפי בית שמאי, נותנים כבר את המעשר של השנה הבאה. אז לדוגמה, אנחנו עכשיו נמצאים בסוף שנה שנייה, שבשנה שנייה נותנים מעשר שני, תחילת שנה שלישית. רבי עקיבא הלך ליקט אתרוג. סתם ככה בשביל הידע, אתרוג הולכים בו אחרי הזמן שלוקטים אותו, אחרי הזמן שתולשים אותו. כיוון שתלשו אותו בראש חודש שבט, אז לפי בית שמאי, זה כבר שנה שלישית עכשיו. אז בשביל זה רבי עקיבא נתן מעשר עני. מצד שני, הוא נתן מעשר שני גם. אז ככה, מעשר אחד, מעשר עני הוא הפריש כמו דברי בית שמאי, שזה נחשב עדיין, שזה כבר נחשב שנה שלישית. שזה נחשב כבר שנה שלישית, כי באלף שבט זה ראש שנה, עכשיו כאן נקרא שנה הבאה, שנה שלישית, ואז צריך לתת מעשר עני. ומעשר אחד, המעשר השני הוא הפריש של שנה שעברה. למה? כי דברי בית הלל, הם סוברים שזה עדיין לא ראש השנה לאילן. מתי ראש השנה לאילנות? בט"ו בשבט, 15 בשבט. אז עד 15 בשבט, כולל ראש חודש שבט, זה עדיין שייך לשנה שנייה. שנה שנייה נותנים מעשר שני. וכאן זה חומרות סותרות. מתי זה ראש שנה? באלף שבט או בתתוו בשבט? בכל זאת אתה רואה שרבי עקיבא לקח את שתי החומרות. עונה הגמרא, באמת רבי עקיבא הכריע כמו בית הלל. אז למה הוא נתן גם מעשר עני? כי גמרי הסתפק לי. הוא הסתפק מה דעתם של בית הלל. ולא ידע בית הלל בחד בשבט אמור שזה ראש שנה לאילן, היא 15 בשבט אמור שזה ראש שנה לאילן. ולכן עבד אחה לחומרה ואחה לחומרה. הוא לא ידע מה דעתם של בית הלל. הוא הסתפק האם בית הלל סוברים שראש השנה לאילן זה באלף שבט או בתתוו בשבט. ולכן בוודאי שהוא היה יכול להחמיר כמו שתי החומרות, כי הוא רוצה לפסוק רק כמו בית הלל, רק הוא לא ידע מה דעתם של בית הלל. אומרת הגמרא, יתיב רב יוסף, מכונה בסוף מסכת ברכות סיני, היה בקי במשניות, בברייתות, תלמיד חכם מופלג. הוא ישב כמי דרב הונה לפני רב הונה, ורב יוסף יתיב וכאמר, הוא אמר שתי הלכות, הוא אומר שמעתי את שתי ההלכות האלה מרב יהודה, שהוא זכה להיות תלמיד של שני גדולי הדור, רב ושמואל. יש פעמים שרב יהודה אומר, אמר רב יהודה אמר רב, ויש לפעמים אמר רב יהודה אמר שמואל. הוא היה תלמיד של שני גדולי הדור, רב ושמואל. אני רוצה להגיד לך, אומר רב יוסף לרב הונה, שתי הלכות שמעתי מרב יהודה. אחד מהם הוא אמר בשם רבו רב, והשני הוא לא אמר לי בשם מי. לא יודע אם זה בשם רב או בשם שמואל. הדין הראשון, אמר רב יהודה, הוא אמר בשם רב. המחלוקת, הוויכוח שיש לגבי מבוי פתוח מצד אחד לרשות הרבים וגם מצד שני, מבוי מפולש, איך מתקנים אותו? תנא קמא אומר, אתה צריך מצד אחד צורת הפתח, מספיק. מצד שני תשים לחי או קורה. חנניה אומר, לא, זה לא מספיק צורת הפתח, אתה צריך דלת. דלת. כל הוויכוח שחנניה סובר שצריך לשים דלת, זה דווקא בסרטיה מכאן וסרטיה מכאן. שהמבוי הזה פתוח לרשות הרבים. סרטיה הכוונה דרך בין עירונית, שמובילה מעיר לעיר. שהמבוי הזה הוא פתוח לשני צידי רשות הרבים. צד אחד יש כביש, וצד שני יש כביש בין עירוני. או, ופלטיה מכאן ופלטיה מכאן. או שזה פתוח, המבוי פתוח לשני הצדדים, לשוק, לפלטיה. אבל מבוי שמפולש, סרטיה מכאן, אבל בצד שני אין רשות הרבים. יש רק בקעה מכאן. מה זה בקעה? זה אזור של שדות. מה ההגדרה שלהם? אין שם מחיצות, אז זה לא רשות היחיד. אבל גם לא עוברים שם הרבה אנשים, אז זה לא רשות הרבים. זה נקרא קרמלית. אסור לטלטל שם מדרבנן. אז המבוי הזה מצד אחד פתוח לרשות הרבים, מצד שני פתוח לקרמלית. איך מתקנים כזה מבוי? או שהמבוי הזה מפולש, בקעה מכאן ובקעה מכאן, לא צריך דלתות, אלא עושה צורת הפתח מכאן, ובצד שני עושה כמו כל מבוי, לחי, או, וקורה מכאן. מהירה, גמרה, הערה. אשתה, אם סרטיה מכאן ובקעה מכאן, אם באחד הצדדים זה רשות הרבים, אתה אומר שמספיק שעושה לצורת הפתח מכאן, ולחי וקורה מהצד השני מכאן, אז אם יש בקעה מכאן ובקעה מכאן, ואין אף אחד מהצדדים לא פתוח לרשות הרבים, מבעיה וכי צריך לומר שלא צריך דלת אלא מספיק צורת הפתח, מתרץ את הגמרא, אתה צודק. באמת יש פה רק הלכה אחת שהיא מחודשת. אחי כאמר, סרטיה מכאן ובקעה מכאן. אז נעשה כבקעה מכאן ובקעה מכאן. זאת אומרת, מדברים פה שזה פשוט לנו, שאם המבוי הזה פתוח עם שתי הצדדים לבקעה, ודאי מספיק לשים צורת הפתח באחד הצדדים. בצד השני לחי או קורה. אלא אפילו שהוא פתוח מצד אחד לרשות הרבים. מכיוון שבצד השני הוא פתוח לבקעה, מספיק לעשות צורת הפתח בצד אחד, ובצד שני, לחי או קורה. טוב. זה הלכה אחת. אומר רב יוסף, שמעתי את זה מרב יהודה, בשם רב. שכשיש לנו מבוי שמצד אחד פתוח לרשות הרבים, מצד שני לבקעה, מספיק צורת הפתח באחד הצדדים, ובצד שני לחיו הקורה. אני רוצה להגיד לך הלכה שנייה ששמעתי מרב יהודה, ואת זה הוא לא אמר בשם רב או בשם שמואל. הוא מסיים במשמי דרב יהודה. מה ההלכה השנייה? אם היה מבוי שמצד אחד הוא פתוח לרשות הרבים, ומצד שני הוא כלל לרחבה, מה זה רחבה? יש בית, יש לו חצר קדמית וחצר אחורית. החצר הקדמית יש בה דיורים, מחבסים שם, מבשלים שם, היו עושים שם הרבה דברים. ויש גם חצר אחורית. שם זה היה מין מחסן כזה. לא שמים שם דברים, לא היו מתעסקים כל כך, לא היו נכנסים לשם, לא היו עוברים שם. זה נקרא רחבה. אז אם מבוי פתוח מצד אחד לרשות הרבים, מצד שני לרחבה, ומדובר פה שהרחבה הזאת, חוץ מהפתח שיש לה פה למבוי, יש לה מצד שני פתוח עד 10, פרצה עד 10 עמות, פחות מ-10 עמות, שפתוח לרשות הרבים, זאת אומרת, אתה נכנס למבוי, מרשות הרבים נכנס למבוי, עובר את המבוי, נכנס לרחבה, עובר את הרחבה, יוצא דרך הפרצה לרשות הרבים. זה המקרה שמדובר פה. אז בעצם זה, אפשר לקרוא לזה כמו מבוי מפולש, כי הוא פתוח בעצם לרשות הרבים, כי הוא פתוח למבוי, הוא פתוח לרחבה שפתוחה לרשות הרבים. בכל זאת, אומר רב יהודה, אין צריך שום תיקון, אין צריך כלום. זאת אומרת, בפתח שפתוח לרשות הרבים ודאי תשים, כמו שאתה שם בכל מבוי, לך היא או קורה. אבל בצד שני לא צריך לעשות שום תיקון, זה נקרא כאילו יש שם המחיצה. אז אומר רב יוסף, יש לי פה שתי הלכות, אמרתי לך הלכה אחת לגבי שזה פתוח לבקעה, אמרתי לך שרב יהודה אמר את זה בשם רב, יש לי פה עוד הלכה שזה פתוח לרחבה, זה שמעתי מרב יהודה, הוא לא אמר אם זה בשם רב או בשם שמואל. אמר לי אביי, אביי היה תלמיד של רב יוסף, אמר לי אביי לרב יוסף, נראה לי מה שעכשיו אתה אמרת את ההלכה דרב יהודה, זה הוא לא אמר בשם רב, אלא דשמואל היא, הוא קיבל את זה מרבו שמואל. דהי דרב, אם תרצה לומר שאת ההלכה הזאת הוא גם אמר בשם רב, לכאורה קשיא דרב, הדרב בתרתי, יש פה סתירה מדברי רב על דבריו במקום אחר בשני עניינים. ובעמוד הבא, תחילת העמוד, הגמרא תבאר לפי ההסבר הזה בדיוק במה הם נחלקו בשני הדברים. אבל פה נגיד את זה רק בקצרה. דאמר רב ירמיה בר אבא אמר בשם רב, זה אמרה ודאית בשם רב. מה אומר רב? מקרה נוסף, מבוי שנפרץ במילואו. זאת אומרת, בתוך המבוי עצמו, בהתחלה היה שם מחיצה, בסוף המבוי היה מחיצה, ומעבר למחיצה היה חצר. והמחיצה הזאת נפרצה במילואה, דיינו, מתוך המבוי, מבחינתך אתה רואה שכל המחיצה נפרצה. אבל כשאתה נכנס לחצר ואתה מסתכל לכיוון המבוי, דווקא בתוך החצר אתה רואה שיש עדיין קצת משני הצדדים מחיצה. אולי זה מחיצה בין החצר לבין חצרות אחרות, אבל החצר בנוי בצורה כזאת שיש מחיצות, וגם בכיוון המבוי יש בשני הצדדים עדיין מחיצה. אז תכף נראה. ונפרצה חצר כנגדו. בנוסף, חוץ מזה, שהמחיצה שהייתה בין המבוי לבין החצר נפרצה, בצד השני של החצר יש עוד מחיצה שמפרילה בין החצר לבין רשות הרבים. גם שם נהיה פרצה. עד 10 עמות. מה הדין של אותו מבוי ואותה חצר? החצר מותרת. בחצר הזאת שנפרצו בשתי פרצות במחומות שלה, עדיין מוטל טלטל. למה? קודם כל צריך לדעת שחצר, הגדרים שלה שתחשב רשות היחיד שמוטל טלטל בה, שונים מאשר הגדרים של מבוי. חצר למשל, אם יש לה עומד מרובה על הפרוץ, יש יותר מקום סגור מאשר פרוץ, כבר מוטל טלטל שם. ואם יש אפילו בשני הצדדים, בשני הזוויות, פסים, זה כבר נחשב כמו מחיצה. לפי תנאים מסוימים. עכשיו פה בעצם המחיצות של החצר פה, אז שתי מחיצות שלמות ועוד שתי מחיצות, אז מחיצה אחת, יש מחיצה, רק שיש שם פרצה של 10 רמות, פחות מ-10 רמות. אז זה נחשב כמו פתח, זה לא הורס את המחיצה. והפרצה שיש לה לכיוון המבוי, אז אמנם אם אתה מסתכל מתוך המבוי, נראה לך כאילו כל המחיצה נפרצה, אבל כשאתה מסתכל בתוך החצר, אז מבחינת החצר יש כאן עדיין בשני הצדדים מחיצה. אז שני המחיצות האלה, זה נחשב כאילו כל המחיצה הזאת סגורה, ולכן החצר מוטל טלטל בה. ומבוי אסור. למה אסור לטלטל במבוי? אביי, כשרצה להוכיח שלא ייתכן שרב אומר גם את ההלכה הקודמת שאמר רב יהודה, שמבוי שפתוח לרחבה מספיק לעשות, שלא צריך לעשות שם שום דבר, מספיק לעשות לחי או קורה בצד שפתוח לרשות הרבים, אבל בצד שפתוח לרחבה לא צריך לעשות שם שום דבר. אביי שרוצה להוכיח שזה לא מסתדר עם דברי רב, אומר, מדייק ממה שכאן רב אומר, ונפרצה חצר כנגדו. מה היו צריכים לתת לנו את הנתון הזה? זה נראה שזה הסיבה שהמבוי אסור בטלטול, כי הוא נהיה מבוי מפולש. כי הרי הסתכל, מצד אחד הוא פתוח לחצר, אבל גם החצר עצמה, המחיצה השנייה שלה פתוחה לרשות הרבים, אז בעצם המבוי הזה פתוח לרשות הרבים גם מהצד השני. ככה זה נראה, שזה הנימוק של רב. היה, בלעדי הדיוק הזה היינו יכולים לומר שהסיבה שעשו לטלטל במבוי, זה מכיוון שיש פה דיירים חדשים שהתווספו פה למבוי הזה. עד עכשיו היה לנו פה בחצרות מסביב כאלה בני חצרות שהיו שייכים והשתמשו במבוי הזה. והיה מחיצה בסוף המבוי, שמעבר למחיצה הייתה עוד חצר שאף פעם לא הייתה נכנסת למבוי. אבל עכשיו יש כאן חצר חדשה, כי נפרץ המחיצה לחצר. היינו יכולים לחשוב שזה הסיבה שעשו לטלטל במבוי, כי החצר הזאת אוסרת על בני המבוי. אבל מכיוון שיש כאן דגש בדברי רב, שהמבוי נפרץ לחצר והחצר עצמה נפרצה לרשות הרבים, נראה שזה שנפרצה לרשות הרבים גם זה מה שאוסר את המבוי. ואם כן אין הבדל אם זה חצר או שזה רחבה, אז אם כן גם לגבי רחבה רב צריך לאסור. במקרה כזה שמבוי פרוץ נפרץ לרחבה והרחבה פרוצה לרשות הרבים. אז למה רב יהודה אומר שלא צריך שום תיקון? כנראה שהדברים האלו הוא לא שמע אותם מרב, לא שמע את זה משמואל. אם הוא שמע את זה מרב והמאי, להווה כמבוי שקלה לרחבה, שאמר מקודם רב יהודה בשם רב, שלא צריך לעשות שם שום תיקון. אז עכשיו סגור. אלא בזה שרב אומר שזה שהחצר פתוחה לרשות הרבים בצד השני שלה, זה אוסר את המבוי. זה אומר שהמבוי הזה נחשב כמו מבוי מפולש, מבוי פתוח. ומה שרב יהודה אמר, שמבוי שפתוח לרחבה, שהרחבה פתוחה לרשות הרבים בצד השני שלה, מוטל טלטל במבוי, רב יהודה לא אמר את זה בשם רב, אלא אמר את זה בשם שמואל. עכשיו, זה דיוק אחד. עכשיו, אמרנו שקשיא דרב דרב בשני דברים, כי יש פה עוד קושייה. זה שרב יהודה אמר, מבוי שהיה קלה דווקא לרחבה. זה היה הדין הראשון. שרב יהודה אומר, הדין הראשון, זאת אומרת, הדין שאנחנו מתלבטים עליו, האם הוא אמר את זה בשם רב או בשם שמואל, הוא אומר, מבוי שהיה קלה לרחבה. למה אתה לא אומר מבוי שהיה קלה לחצר? נראה שאם זה היה קלה לחצר, אם היה מבוי פתוח לחצר, אז בני החצר אוסרים על המבוי. לכאורה, בדברי רב נראה שבני החצר לא אוסרים על המבוי. כי אם בני החצר אוסרים על המבוי, מה אנחנו צריכים להגיע לזה? רב אומר שמה הסיבה שהמבוי אסור? כי חוץ מזה שהמבוי פתוח לחצר, החצר הזאת היא פתוחה לרשות הרבים. נראה שהסיבה שהמבוי נאסר זה בגלל שהוא פתוח לרשות הרבים. לא בגלל שהחצר אוסרת על בני המבוי. ככה דייקנו, אמרנו, היינו יכולים להגיד שהסיבה שזה נאסר זה בגלל שהחצר פתוחה למבוי עכשיו, הגיעו פה דיירים חדשים, אבל אם כן למה צריך רב להוסיף שהמבוי הזה פתוח לחצר גם, והחצר פתוחה לרשות הרבים, סימן שזה שהחצר פתוחה לרשות הרבים זה מה שאוסר על המבוי. אבל אם לא זה, נראה שהבני החצר לא אוסרים על בני המבוי. לכאורה נראה שבני חצר לא אוסרים על בני מבוי, למרות שעכשיו הגיעו פה דיירים חדשים, נפרצה המחיצה. אז חייב להיות שהדין שאמר רב יהודה לגבי מבוי שפתוח לרחבה, שלא צריך שום תיקון, הוא אמר את זה בשם שמואל, ככה מדייק אביי. אמר לי, אז רב יוסף אמר לתלמידו אביי, אתה יודע מה, יכול להיות. אני מעביר לך מה שאני שמעתי מרבותיי. אתה בתור תלמיד שלי, אני מעביר לך מה ששמעתי מרבותיי. לא ידענה, אני לא יכול להגיד לך ממי רב יהודה קיבל את זה. עובה, אני יכול להגיד לך רק, עובדה הווה בדורה דרעבתה, כפר של רועים. היה דבר כזה, ומבוי שכלה לרחבה הווה. מציאות שמה הייתה, שהמבוי פתוח לרחבה. ואתה לקמי דרב יהודה. באו ושאלו את רב יהודה מה הדין של המבוי הזה, ולא הצריכה ולא מידי, הוא אמר שבצד שפתוח לרחבה לא צריך לעשות שום תיקון. והיא קשה משמי דה רב, אם אתה אומר שזה לא מסתדר עם הדין של רב, תבן משמי דה שמואל. אז אין בעיה, נוקים את זה כמו דבריו של שמואל. ואז נגיד שיש מחלוקת רב ושמואל בשני דברים, ותכף הגמרא תגיד באיזה שני דברים. אבל אומרת הגמרא, כן, ואז לא קשה מידה, אבל אומרת הגמרא, אשתה, דאמר לרב ששת, לרב שמואל בר אבא, הגיע רב ששת עם... פשוט, הוא פשוט הביא פה, שפך אור על התעלומה. רב ששת אמר לרב שמואל בר אבא, ואמר לה שהוא אמר את זה לרב יוסף בר אבא. בכל אופן, אומר רב ששת, אסבר אלך, אני קיבלתי מרב דברים ברורים, מה דעתו בעניין. לגבי מבוי שנפרץ לחצר, מה שאמרנו פה, הדין של רב לגבי מבוי שנפרץ לחצר. אנחנו מדייקים שהחצר גם נפרצה לרשות הרבים, זה אומר שאם לא הייתה נפרצת לרשות הרבים, אז היא לא הייתה אוסרת החצר על בני המבוי. אני אגיד לך בדיוק מה שאמר רב. מבוי שפתוח לחצר, יש לפעמים שהחצר אוסרת ויש לפעמים שלא. כאן שערבו, אם בני החצר שאליה נפרצה המבוי, בני החצר ערבו עם בני המבוי, סתיינו עשו שיתופי מבואות, יותר נכון השתתפו. אולי כדאי לחדד, יש מבוי שפתוחים אליו חצרות, שבכל חצר פתוחים בתים. עכשיו, כדי לבוא ולהתיר לטלטל כל הבתים, בני הבתים, לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבתים, או מבית לבית אחר, עושים עירובי חצרות, דהיינו, כל בני הבתים שנמצאים בחצר, כל בית מביאים פת ושמים את כל הלחמים בחצר, בבית אחד, ואז כל בני החצר נחשבים כמו שהם גרים ברשות אחת. זה נקרא עירובי חצרות בכל מקום. יש מה שנקרא שיתופי מבואות, שעושים אותו דבר מבוי שלם, כל החצרות שבה מבוי. כל חצר וחצר מביאה איזשהו אוכל, ושמים את זה באחד החצרות, ואז יש לנו פה שיתופי מבואות, כל בני המבוי, מותר מטלטל מהחצר למבוי, מהמבוי לחצר. החצר הזאת, שעכשיו המבוי נפרצה אליה, אם היא גם כן עשתה עירוב עם בני החצרות האחרים במבוי הזה, אז החצר לא אוסרת לטלטל במבוי. כאן, מתי היא כן אוסרת לטלטל במבוי? שלא עירבו. הנקודה הזאת, שהחצר מצד שני נפרצה לרשות הרבים, אין לה שום משמעות. אולי, חרשי מוסיף, יש פה משמעות קטנה שלמרות שבני רשות הרבים מקצרים את הדרך דרך החצר ונכנסים למבוי, אולי הם חושבים שזה נחשב כמו מקום פתוח, אבל מבחינת זה שהחצר אוסרת על המבוי או לא אוסרת על המבוי, זה לא משנה אם נפרצה המחיצה לכיוון רשות הרבים או לא נפרצה המחיצה לרשות הרבים, לכיוון רשות הרבים. כל ההבדל הוא האם היה עירוב בין בני החצר הזאת או שלא היה עירוב בין בני החצר הזאת לבני המבוי. ובעצם, אם ערבו, מותר לטלטל במבוי. אבל אם לא ערבו, בני החצר אוסרים לטלטל במבוי. כי הם לא ערבו. כי הפתח בין המבוי לבין החצר הזאת זה פרצה, כי זה הרי מי שנמצא בתוך המבוי, מבחינתו, כשהוא מסתכל קדימה לכיוון החצר, אין שום מחיצה בין המבוי לחצר. ואם כן, סיבה שרב אוסר לטלטל במבוי, זה לא בגלל שזה מפולש לרשות הרבים. ואם כן, יכול להיות שהדברים שאמר רב יהודה מסתדרים עם דברי רב. ואם כן מה שאמר רב יהודה, בחצר שפתוחה לרחבה, למרות שהרחבה פרוצה גם לרשות הרבים בפחות מ-10 אמות, לא צריך שום תיקון באותו מקום שפתוח המבוי לרחבה, יכול להיות שהוא אמר את זה בשם רב, ודרב הדרב נמי לא קשיה. למה בכל זאת? לא צריך פה שום תיקון? כי מדובר כאן שערבו בני חצר עם בני מבוי. כי ברחבה לא צריך לעשות עירוב, אין דיורים ברחבה כמו שהסברנו. אז זה כמו שעשו עירוב בני החצר. ולכן הרחבה לא אוסרת את המבוי, ולכן מותר לטלטל במבוי. וכאן מה שרב אומר שמבוי שקלל לחצר אסור לטלטל במבוי, מדובר שלא ירבו בני החצר. וכיוון שלא ירבו בני החצר, אז הם אוסרים על המבוי, כי נהיו פה עכשיו דיירים חדשים במבוי שהם לא עשו עירוב והם אוסרים לטלטל במבוי. אומרת הגמרא, בסדר, אז אין סתירה בין דברי רב לעניין חצר לבין דבריו לעניין רחבה, בסדר. אבל בהתחלה רצינו לומר שיש כן סתירה, ויש מחלוקת בין רב לבין רב יהודה, וכנראה שרב יהודה נאמרו דבריו לפי שמואל, ואמרנו שהם נחלקו בשני דברים. אז למה דסליקא דעתין מעיקרא, לפי דבריו של אביי, שרב ורב יהודה, בין שערבו, בין אם היה עירוב בין בני החצר לבין בני המבוי, ובין שלא ערבו ביניהם, פליגי, במקרה כזה, שהמבוי נפרץ לחצר, והצד השני של החצר, שהיה במחיצה שמפרידה בינו לבין, ולבין רשות הרבים, גם נהיה בפרצה של עד 10 אמות, רב אסר לטלטל, אפילו אם ערבו בני החצר עם בני המבוי. למה? אז הבנו שהסיבה היא מכיוון שיש פה, המבוי פתוח לחצר, והחצר פתוחה לרשות הרבים, זה נראה כמו מבוי מפולש. לעומת זאת רב יהודה סובר, שזה לא נקרא מפולש, זה נקרא מבוי סגור, כי הוא פתוח לחצר, הוא לא פתוח לרשות הרבים. זה מחלוקת אחת שהייתה ביניהם, שצריך להסביר במה הם נחלקו. והם נחלקו גם לגבי כשהמבוי נפרץ לחצר, במקרה שהחצר לא נפרצה לרשות הרבים, בצד השני שלה. גם אם היא נשארה סגורה בפתח של רשות הרבים. רק מה, מדובר פה שלא ערבו בני החצר עם בני המבוי, שבזה גם נחלקו רב ורב יהודה. רב מתיר לטלטל במבוי, כי לפי דעתו המבוי הזה לא מפולש, סגור שם. ורב יהודה סובר שבני החצר כן אוסרים על בני המבוי. נשאלת השאלה, במה הם נחלקו? בערבו במאי פליגי? במה הם נחלקו? האם נחשב המבוי הזה כמבוי סתום או כמבוי פתוח, כמבוי מפולש? ובשלא ערבו במאי פליגי, מה הסיבה של המחלוקת אם הם לא ערבו, האם החצר אוסרת על המבוי, לטלטל במבוי או לא? מביאה הגמרת המחלוקת בשני המקרים. בשלא ערבו, היינו סבורים לומר שהם חולקים פליגי בדין הזה של לחי שנראה מבחוץ ושווה מבפנים. מה זאת אומרת? הרי כאן המבוי, מתוך המבוי זה שווה. זאת אומרת, לא נראה שיש כאן מחיצות. זה נראה כאילו שאתה מסתכל לסוף המבוי לכיוון החצר, נראה שאין לך שום מחיצה בין המבוי לבין החצר. אבל אם אתה הולך לחצר ומסתכל לכיוון המבוי, אתה רואה שאומנם החצר פתוחה לגמרי למבוי, אבל בצד ימין ובצד שמאל של המבוי יש שתי מחיצות. אפילו קצת גיפופים, ממש קצת, לא משנה, לא צריך הרבה. מחיצות, חלק מהמחיצות שנשארו, שהסיבה שלא רואים את זה בתוך המבוי, כי הם מחיצות שמבדילים בין החצר לבין אולי חצר אחרת, אבל בשביל החצר זה נחשב מחיצה. בשביל המבוי אולי זה לא נחשב מחיצה, אולי. זה המחלוקת שלהם. האם זה שזה טוב בשביל מחיצה לבני החצר, האם זה אומר שזה מחיצה גם לבני המבוי או לא? כי זה נראה מבחוץ, מחוץ למבוי רואים שיש מחיצות, בתוך החצר רואים. בתוך המבוי אני לא רואה את המחיצות האלה, האם זה נחשב מחיצות גם לגבי המבוי או לא? וזה המחלוקת. רב סובר שהפתח הזה זה פתח טוב, כמו שזה טוב לגבי החצר, זה טוב גם לגבי המבוי. אבי יהודה אומר, כיוון שאני לא רואה את אותם מחיצות, גיפופי חצר, אני לא רואה אותם בתוך המבוי, אז בשביל המבוי זה לא נחשב מחיצה, רק בשביל החצר זה נחשב מחיצה. לכן, בחצר מותר לטלטל, אבל במבוי אסור, כי החצר אוסרת על, על בני המבוי לטלטל במבוי. זה מחלוקת בשלא ערבו. ובערבו, שהאיסור של המבוי זה בגלל שיש פרצה כנגדו, שהצד השני של החצר פתוח לרשות הרבים. כמפלגי בדי רב יוסף. מה הדין של רב יוסף? דאמר רב יוסף, לא שנו, זה שרב יהודה סובר, שמבוי שהצד אחד שלו לרשות הרבים, צד שני שלו זה רחבה. אז זה נחשב מבוי סתום, ולא צריך שום תיקון. מדובר פה שיש מבוי, סוף המבוי פתוח לרחבה, אז אפשר לפנות ימינה, אפשר לפנות שמאלה, כי פתוח לרחבה, ובוא נגיד, אם אתה נמצא בתוך הרחבה, אתה מסתכל על המבוי, אתה רואה המבוי באמצע. זאת אומרת, יש לך צד ימין, צד שמאל, באמצע, באמצע הדופן נפתח המבוי. אז אנחנו אומרים שלא צריך שום תיקון במבוי הזה. למה? כי אתה רואה, הנה, המבוי נגמר. המבוי הזה הביא לתוך הרחבה. זהו, עכשיו הרחבה זה כבר משהו חדש. מה קורה במחיצות בצד השני? מה זה קשור? המבוי נגמר. לכן לא צריך שום תיקון כי הוא פתוח לרחבה. אבל כלל לצידי רחבה. דיינו, אם המבוי כשהוא נכנס לתוך הרחבה, אז קיר אחד יש עדיין המשך של הקיר. הוא כאילו עד עכשיו הוא היה הקיר של המבוי, ומי עכשיו הוא נהיה הקיר של הרחבה? ורק הקיר השני, עד עכשיו היה הקיר של המבוי, ועכשיו בעצם הוא הפסיק, כי אין לו כבר, אין קיר יותר. זהו, זה נפתח, הרחבה היא יותר רחבה. זאת אומרת, יש בזה שתי משמעויות. היא גם רחבה, והיא גם באמת יותר רחבה מהמבוי. אז אני אומר שבעצם מכיוון שזה נראה כמו המשך של המבוי, אז, והרי בסוף הרחבה, הרי זה פתוח לרשות הרבים, זה נראה כמו מבוי פתוח לרשות הרבים. ולכן, אומר רב יוסף שאסור לטלטל באותו מבוי, כי זה נראה מבוי מפולש שנמשך עד רשות הרבים, ובזה הוויכוח ביניהם, בין רב לבין רב יהודה. רב לא מסכים עם הדברים האלה של רב יוסף. לפי דעתו אין שום הבדל אם הקיר של המבוי ממשיך גם עם הקיר של הרחבה, או שהקיר של המבוי מסתיים באמצע הרחבה. בכל מקרה, המבוי הזה נקרא מבוי מפולש, וצריך לתיקון. עד שלא תעשה תיקון בפתח המבוי, אז יהיה אסור לטלטל במבוי. לעומת זאת, רב יהודה דווקא מסכים עם הדין הזה של רב יוסף. הוא סובר שכל מה שהתיר, כל מה שמותר לטלטל במבוי, כשפתוח לרחבה, זה דווקא כשהוא פתוח לרחבה משני הצדדים. שהרחבה בעצם מתחילה פה דבר חדש. היה פה מבוי, המבוי הסתיים, עכשיו מתחיל רחבה משני הצדדים. לכן לא צריך שום תיקון במבוי, כי זה ניכר שהמבוי הזה פתוח לאיזשהו רשות היחיד, לא צריך פה שום תיקון מיוחד. אבל אם המשך של הקיר, הקיר של המבוי מסתיים, ממשיך מיד הקיר של הרחבה, זה הכל קיר אחד ארוך, אז אם כן זה נראה כאילו שהמבוי ממשיך. אז נכון שבצד השני, הקיר של המבוי כשהוא מסתיים אז פתוח רחבה, אבל עדיין הקיר הראשון נותן איזושהי תחושה, נותן איזושהי הרגשה שזה מבוי שממשיך, ומכיוון שזה פתוח גם לרשות הרבים, לכן המבוי הזה יהיה אסור לטלטל בו עד שיעשו תיקון בכניסה לרחבה. ועל זה, על דבריו של רב יוסף, אמר רבא, הדאמרת, מה שאתה אומר, שברגע שהמבוי, שהוא פתוח לרחבה, הוא פתוח לרחבה משני הצדדים, אז זה נראה כאילו מתחיל פה משהו חדש, רחבה, אז המבוי כבר הסתיים, והוא פתוח לרשות היחיד, ולכן אין צורך לעשות בו שום תיקון. לא אמרן, אלא כשהפתח שהמבוי פתוח לחצר, והפתח של החצר, זה שיש שם הפתח בצד ממול לרשות הרבים, זה לא, זה שלא כנגד זה. זאת אומרת, כשאתה יוצא מהמבוי, אתה תלך ישר, לא תגיע לרשות הרבים, אלא הפרצה לרשות הרבים שיש ברחבה היא בצד קצת. אז באמת אפשר לטלטל במבוי. אבל זה כנגד זה, אם המבוי מתקדם לתוך הרחבה, ואתה יכול להמשיך הלאה ישר, אתה תגיע לרשות הרבים, כמו שעד עכשיו הבנו שזה הציור של מבוי שפתוח לרחבה, מחדש עכשיו רבה שלא, אז זה יהיה אסור, זה נחשב מבוי מפולש, ויהיה אסור לטלטל בכזה סוג מבוי, בלי שיעשו תיקון בכניסה למבוי שפתוח לרחבה. עוד אומרת הגמרא, אמר רב משרשיה על דבריו של רבה, עד האמרת שמבוי שקלה לאמצע רחבה, והפתחים שלו הם לא זה כנגד זה, דיינו אם אתה תמשיך מהמבוי לתוך הרחבה ותמשיך הלאה, אחרי הרחבה לא תגיע לרשות הרבים, אז אפשר כן לטלטל במבוי, מותר לטלטל, לא אמרן אלא רחבה דרבים. שאז אתה יודע, כמו שזה עכשיו ככה זה יישאר, כמו שעכשיו זה פתוח לשני הצדדים, אז זה יישאר פתוח לשני הצדדים הרחבה הזאת. ולכן כשאתה מסיים את המבוי, אתה מגיע לרחבה, הגעת למציאות חדשה, ודאי שהרחבה זה לא ההמשך של המבוי. אבל רחבה די יחיד, אתה לא יכול לדעת מה יהיו התוכניות של אותו אדם יחיד. יכול להיות שיום אחד הוא יחליט שהוא רוצה כן באחד מהצדדים של הרחבה לבנות, ואז אחרי שהוא יבנה יצא שאחד הקירות של הרחבה בעצם הוא המשך להקיר של המבוי. דיינו שאתה נמצא במבוי, אתה תלך, תיכנס לרחבה, יכול להיות שהקיר של המבוי והקיר של הרחבה יהיו המשך אחד ארוך, ואז זה כן נותן הרגשה כאילו זה מבוי אחד ארוך. אז אם כן זה דומה למבוי שהוא לא מסתיים בצדי הרחבה, שהוא לא מסתיים באמצע הרחבה, אלא בצדי הרחבה, יכול להיות שבהמשך זה יהיה כמו צדי הרחבה, ולכן גם כשעכשיו זה אמצע הרחבה, כבר חכמים מוסרים לטלטל בכזה מבוי בלי תיקון. למה? כי זימנין דממליך עלה, יכול להיות שבא לרחבה הזאת יחזור בו, הוא יחליט שהוא לא צריך רחבה כל כך גדולה, הוא רוצה לבנות באחד מהצדדים, הוא בן אלה באחד מהצדדים של הרחבה בתים, ואז אב ילי, אחרי שהוא יבנה את הבתים, אז זה יצא כמבוי שכללה לצידי רחבה, כי בעצם הקיר של המבוי ממשיך הלאה בתוך הרחבה גם כן, כי, הקיר, כי בתוך הרחבה הוא פשוט ימלא את אחד מהצדדים בבניינים, ואז יצא שיש המשך של קיר עד הסוף, ולכן אסור לטלטל בכזה סוג של מבוי, ועד כאן דף זין.